אם אינני טועה, הגענו לעמוד קוף עין ג'. התחלנו קצת את קוף עין ג', ודע שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש, רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהן. כלומר, עסקנו בכלל אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כיצד זה פועל. נכון, עסקנו בזה? איך יכול להיות שמעשים גשמיים יפעלו על ממדים נפשיים? עסקנו בעניין הזה. עסקנו בזה. ומפני שאין אדם בטבעו, בתחילת עניינו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבהר בפרק השמיני, והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו כפי מילה קרובה ואנשי ארצו, ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כפי שסיפרנו, ותהיה נפשו חולה, לכאן בעצם הגענו, ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגופות בשווה. לכאן הגענו. אז אם אנחנו מסתכלים רגע את המצב שבו אנחנו עומדים, האדם צריך להיות בעל מידות ממוצעות, כשהממוצע אינו פשרה אלא הכללה של שני הקצוות. כלומר, אדם צריך להיות בעל ענווה כדי לכלול את מידת הענווה את מידת שפלות הרוח והגאווה. הרבה מאוד שפלות רוח, מעט מאוד גאווה, אבל זה נקרא ענווה. והיות והמטרה שלנו להיות ממוצע, אז אנחנו צריכים להתמיד בפעולות ממוצעות, כדי שהמידות יהיו מידות ממוצעות. כי כל פעולה מתחילה במידה כפי שעסקנו, ולכן על ידי הרבה פעולות תופנמנה המידות הממוצעות. עכשיו, כל זה יפה מבחינה תיאורטית. בסדר גמור. אם אדם באמת פעל ממוצע, וממילא יפנים את הממוצע, אז לכתחילה. אבל מה קורה לרובנו? שהפעולות לא היו ממוצעות. נטו לאחד הקצוות, או נטו אל החסר, או נטו אל היתר. אדם היה יותר מדי גאוותן. אז מה הוא עושה? הוא צריך ללכת לקצה. השאלה איך הולך לקצה? אז אומר הרמב״ם, כלל מפורסם, אבל שצריך להעיר כאן איזה שהיא הערה. הערה חשובה מאוד. ותהיה נפשו חולה, ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגופות בשווה. כלומר, כשם שהגוף, כשיצא משיוויו, נראה אל איזה צד נטה ויצא, ונעמוד כנגדו באופכו, באופכו, עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידינו מן ההיפוך ונשוב לעשות לו מה שיעמידו על שיוויו, כלומר אמצע, כן נעשה במידות בשווה, והמשל בו. כלומר, אני אקח את הדוגמה הפשוטה, אדם יש לו חום, מכניסים אותו לאמבטיה קרה, ואז מילא החום יורד, והוא מגיע לאיזון של חום נורמלי, לא קר מדי ולא חם מדי, עד שהוא מגיע לאיזון. והמשל בו, כשנראה אדם, כלומר הנמשל, כשנראה אדם שהייתה לו תכונה בנפשו וחיסר בה, וחיסר בה נפשו מכל טובה לרוב הקילות, למשל קמצן, וזו פחיתות מפחיתויות הנפש, כי הוא יותר מדי אגואיסט, והפועל אשר יעשהו מפעולות הרע, כמו שברנו בזה הפרק, וכשנרצה לרפות זה החולי, לא נצווהו להרגיל בנדיבות. כי אם נרגיל אותו בנדיבות רק באמצע, שזהו כמו שירפא משיגבר עליו החום בדבר הממוצע השווה, שעדיין יישאר חום, שלא יבריאו מחוליו. אלא מה צריך לעשות לו? אבל צריך שנביאהו לפזר, הולך לקצה השני, ויכפול מעשה הפיזור פעם אחר פעם, פעמים רבות, עד שתעשו מנפשו התכונה המחייבת לקילות, ויהיה קרוב להגיע לתכונת הפיזור, שאחרי המעשים ימשכו על בבות, ואז נסלק פעולת הפיזור, ונצווה להתמיד על פעולת הנדיבות. וישקוד עליהן לא יותר ולא יחסר. את זה כולנו מכירים. כלומר, כולנו מכירים ששיטתו החינוכית של הרמב״ם היא, שאדם שנטול בקצה אחד, ילך אל הצד ההופכי בקצה השני, באותה המידה ביחס לקצה האחד, עד שיתמיד בקצה השני, והוא כבר יהיה בעל קצה שני, ואז נחזיר אותו לאמצע. וכאן יש שאלה גדולה. הרי אנחנו יודעים שהאדם הוא, אם אפשר לומר, האישיות שהקדוש ברוך הוא ברא, נקראת אדם, היא תהליכית. כלומר, לא יכול להיות שאנחנו נעבור מקצה לקצה. הרמב״ם לא יודע שאדם שעובר מקצה לקצה בבת אחת יכול להתמודד. אדם שנכנס, אדם שיש לו חום, נכנס לאמבטיית קור, מעבר לקור הרצוי, יכול לחטוף התקף לב. אני מדבר כפשוטו. אז איך יכול להיות? אחת השאלות שהטרידה אותי הרבה מאוד שנים, זה להבין את הרמב״ם הזה. הרי אנחנו יודעים שהאנושות שהקדוש ברוך הוא ברא, הבריאה שקדוש ברוך הוא ברא, ובני האדם שקדוש ברוך הוא ברא, המציאות שלנו היא תהליכית. 6,000 שנה. 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 משיח. הקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין. הדין זה מוחלט. ראה שאי אפשר לעמוד מיד עכשיו בדין, ברא מידת הרחמים. מה התכונה של הרחמים, של מידת הרחמים? זה לא ויתור על הדין. הרחמים זה פשוט, כמו שהרמח"ל אומר, שלושת ההבדלים בין מידת הדין למידת הרחמים, זה הערכת הדין. קודם כל הוא נותן יותר זמן, מפזר את הדין וכו'. אז העולם שלנו הוא בחינת שיתוף מידת הרחמים בדין, כלומר דין שמופיע דרך רחמים. אתם מכירים את הרמח"ל במסירת ישרים? החילוק בין דין לרחמים, עסקנו מדי פעם. אז אם כן, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בממד כזה של תהליך, שההוויה היא תהליכית, אז זה לא מסתדר עם הדרכה החינוכית העקרונית הזאת של הרמב״ם, שאדם צריך ללכת מיד לקצה. ובפרט שכל מי שקצת עבר משהו בחיים יודע, שניסיון החיים מעיד, שמי שנמצא בקצה מסוים ובבת אחת הולך לקצה השני, הוא מתמוטט. אולי לא היום, אז מחר. לא מחר, מחרתיים. הוא ייפול. אז איך יכול להיות שזאת הדרכתו החינוכית של הרמב״ם? זה לא מסתדר. ובפרט, רק שנייה, במחילה מכבודו, ובפרט, לכאורה הרב קוק, בספר אות הקודש ג', כשהוא עוסק בדיוק בעניין הזה, יש פסקה שנקראת, עמוד רש למד ח', נקראת עלייה בהדרגה, סליחה, לא רש למד ח', רש, רש נון ח', הפסקה הזאת נקראת עלייה בהדרגה, חשוב מאוד לראות את זה בפנים. אומר כאן הרב, נקרא משפט ראשון, על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות, כשאדם חפץ במידות, כאן הוא מדבר לא על מידות רגילות, אלא על מידות חסידות גדולות, ואדם חפץ הרבה פעמים מתוך מבט רוחני, מתוך שאיפת אמת, מתוך מגמת קודש וכו', אז לא רק שאדם לא יגיע למידות האלה, אלא מתגבר היצר הרע הרבה, והאדם מדלדל ברוחניותו. כלומר, נוצר איזשהו מאבק פנימי בנפש האדם, שהוא קמה להגיע לאיזושהי רמה מסוימת, במידות. הנפש שלו אומרת לו, אתה לא שם. הפער בין מה שהוא רוצה לבין מה שהוא מסוגל, יוצר משבר. והמשבר הזה יוצר באופן מעשי, בסופו של תהליך, דלדול, התמוטטות. אז מה, הרב קוק חולק על הרמב״ם? מחלוקת חינוכית, ממשית, מעשית, בין הרב קוק לרמב״ם? אז פעם שמעתי תירוץ, שיש הבדל. הרמב״ם מדבר על מידות רגילות. מידות רגילות, אדם הוא, יש לו בעיה מסוימת, הוא בקצה מסוים, אם אדם רוצה להיות עם מידות רגילות, אז אומרים לו, לך מיד לקצה. אבל אם אדם רוצה להגיע למידות חסידות גדולות, מידות מיוחדות של חסידים יוצא דופן, לא ואמר כולם צדיקים, אלא הוא כבר חסיד, יותר מצדיק, חסיד במובן החסיד, לא במובן של היום, אז פה הרב דיבר, זה אורות הקודש, אנחנו מדברים, אורות הקודש ג' אורות הקודש ג' זה, ובפרט שאנחנו עוסקים בסוגיית החסידים, הפרושים והחסידים, אז זה מדרגות של אנשים יחידי סגולה. אז הרב קוק דיבר על אדם רגיל שצריך ללכת, אם הוא נמצא במידה רעה הוא צריך ללכת לקצה בבת אחת, והרב קוק דיבר על מידות מיוחדות יוצאות דופן של יחידי סגולה, שפה צריך עדינות וזהירות. טוב, שאת הרץ ככה, אבל ברוך השם מצאתי פעם גרע, לא זוכר כרגע איפה הוא נמצא. והגרא אומר כאן יסוד גדול מאוד. הוא לא אומר את זה על הרמב״ם, אבל צריך להלביש את זה על הרמב״ם. הגרא אומר ככה, כשהרמב״ם דיבר, כשאדם נמצא בקצה, צריך להגיע לקצה השני, ואחר כך לחזור אל האמצע, הרמב״ם לא דיבר כיצד להגיע לקצה. הרמב״ם אמר לך את המטרה. אתה נמצא בקצה אחד, היעד הביניים הוא להגיע לקצה השני. היעד הסופי, לחזור לאמצע. אבל להגיע מהקצה שבו אתה נמצא עכשיו, למטרת הביניים שהיא הקצה השני, מהי הדרך להגיע לשם? זה ברור שהרמב״ם לא מתכוון שתעשה את זה בקפיצה חד פעמית. ברור שזה בהדרגה. כלומר, זה שאני נמצא בקצה מסוים ואני צריך לעבור לקצה השני, הדרך שאני צריך לעשות את המעבר הזה, היא דרך ארוכה. היא דרך תהליכית. היא דרך שלוקחת זמן. אולי רק עוד משפט אחד, אולי אפילו רק לסבר את האוזן. יש מדרש שמתאר כיצד הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני. במעמד הר סיני, כיצד הקדוש ברוך הוא התגלה. אז על הפסוק, יסוסו מדבר וצייה וכו'. אז הפסוק אומר, אז המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא לא התגלה בהר סיני בבת אחת. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה בהר סיני בבת אחת, עם ישראל לא היה עומד ברוב הטובה, והיו מתמוטטים ולא מסוגלים לקבל תורה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? לאט לאט. התגלה כימה כימה. אותו דבר מביא הזוהר על הגאולה. למה הגאולה שלנו לא בבת אחת? למה הגאולה כימה כימה? כי גאולה זה תיקון עולם, זה תיקון מוחלט, זה התיקון האחרון, זה השלמות הסופית, זהו. אם הקדוש ברוך הוא יגל את העולם בפעם אחת, אנחנו כבני אדם ששייכים לממד התהליכי, לא נקבל את הטובה הזאת. זה כמו אדם, מביא הזוהר, זה כמו אדם שהיה בחדר חשוך, בלי אור. אם נפתח לפניו, אומר הזוהר, אכסדרה גדולה. נפתח לפניו חלון ענקי. איזה מין, מה יקרה לו? לא רק הסתנבר, יכול גם להתעבר חס ושלום. אז איך מרגילים אדם כזה שהיה בחושך להתחיל להתרגל לאור? פותחים לו איזה חלון קטן כזה למעלה. ואז קצת פותחים את החלון, ואחרי זה פותחים את הדלת. ואז בסוף הוא הולך לטייל בחוץ, מול קרני השמש. כי אם בבת אחת נעשה את זה, הוא לא יעמוד בטובה. אז כשהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, וכשהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל גאולה האחרונה, ניקח שתי הדוגמאות האלה, שדוגמאות אולי החשובות ביותר בהיסטוריה שלנו, ההופעה האלוקית הזאת היא תהליכית. כי הנפש היא תהליכית. אז אם זה נכון בעניינים כלל ישראליים, זה נכון גם בעניין פרטי. אז אומר הגר"א, ברור שאדם שנמצא בקצה אמור להגיע לקצה, הוא עושה את זה בהדרגה, אבל הוא צריך להגיע לקצה. אז הרמב"ם דיבר לאן צריך להגיע. הגר"א אומר איך לעשות את זה. ולכן לא צריך לעשות מחלוקת בין הרב קוק לבין הרמב"ם. הרמב"ם דיבר על המטרה, מטרת הביניים להגיע לקצה, והרב קוק דיבר על הדרך כיצד להגיע לקצה, שתחזור לאמצע. בבקשה.
משהו לא ברור. אם לכאורה הולכים מהמזרח למערב, כשהמטרה היא הסופית, זה האמצע, הרי הדרך בין המזרח למערב עוברת באמצע. אז אם זה הולך בהדרגה, אז למה לא לייצר באמצע?
שאלה טובה. בוא נגיד את אולי בצורה טכנית כזאת. כשאדם היה בקצה אחד, הופנמו בו רשמים נפשיים מסוימים. אם הוא יעצור באמצע, יופנמו בו רשמים נפשיים מסוימים. הרשמים הנפשיים של האמצע לא יוכלו לאזן את הרשמים הנפשיים של הקצה. אז הוא חייב שיהיו רשמים נפשיים קיצוניים לצד השני, שיאזנו את הרשמים הנפשיים שיצטברו אצלו בנפש בצד השני, ואז ממנו יחזור לאמצע. כלומר, הוא חייב ליצור איזושהי מציאות מאוזנת. חייב. פעם חיינו בשם ישמעו דבר מאוד מעניין, דבר מעשי ורוחני. בצד הרוחני הוא אומר. הוא אומר, למה כדור הארץ הוא נמצא באותו מקום? סתם שאלה. הכדור הארץ מסתובב. למה הוא נמצא באותו מקום כל הזמן? אז הוא אומר, כי הוא מדבר בממד הרוחני. הוא אומר, השמיים במרכאות, מצד אחד דוחקים את הארץ, השמיים כאילו סותרים את הארץ. דוחקים, החומר, הארץ, הטבע, הוא סותר את השמיים הרוחניים. אז השמיים, אז כאילו כל השמיים מכל הכיוונים דוחקים. מה קורה כשאתה דוחק חפץ מכל הכיוונים? הוא נשאר באותו מקום באמצע. וכן להפך, הארץ משתוקקת להגיע לשמיים. איזה ארץ? כל הצדדים שבארץ. אז כל הכדור הוא רוצה להגיע לשמיים. התוצאה? שהוא נשאר באמצע. קיצור, זה רק מסבר את האוזן. כלומר, זה נכון שאם הגעתי לאמצע, אני עכשיו בממד של האמצע. אבל מה עם הרשמים הנפשיים שהצטברו אצלי של הקצה? אני חייב להזן אותם. אז אני חייב להגיע לקצה השני. ואז אני חוזר לאמצע. ורק אולי נוסיף עוד הערה אחת שהיא לא קשורה לכאן, לא נראה את זה בהמשך. שהיות ויש באדם נטייה טבעית בדרך כלל למידות מסוימות לקצה מסוים, למשל יש נטייה טבעית לאדם להיות גאוותן, כי אדם קרוב אצל עצמו, ואדם צריך לדאוג לעצמו, והקדוש ברוך הוא נתן לאדם ביטחון עצמי של לקחת אחריות על החיים שלו, גדול לעיני מיגיעו. אז אם כן, האדם באופן טבעי נוטה לקצה מסוים, שבדרך כלל זה אהבת עצמו, ולכן הוא גאוותן, ולכן הוא כעסן, ולכן הוא קמצן, וכו' וכו'. כל מה שקשור יותר אליו, בדרך כלל זה ככה, אצל אנשים יוצא דופן זה הפוך. בדרך כלל אדם נוטה אל הקצה שיותר קרוב אליו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו אחריות על החיים שלו, ולכן הוא אוהב מאוד את עצמו, ואהבת לרעך כמוך, וזה טוב מאוד, אז היות וזאת הנטייה הטבעית הנורמלית, כי מטרתה קדושה לשם שמיים, שאדם ייקח אחריות ולא יזדקק למישהו מבחוץ, כדי לאזן את זה צריך ללכת עכשיו לקצה השני. לכן אמרה המשנה, הווה מאוד מאוד שפל רוח, פסק את זה השולחן ערוך להלכה, כדי לאזן את הנטייה הטבעית של הגאווה, כדי להגיע לענווה. לאן אני רוצה להגיע? שלפעמים אנחנו נמצאים בקצה אחד, והקצה הזה הוא מאוד טבעי לנו, ולכן אנחנו צריכים להפעיל מאמץ אדיר, ללכת לקצה השני, להתנגד לטבע שלנו. כלומר, זה לא עניין כמותי טכני. אם אני נמצא בקצה אחד, עכשיו בוא תעבור לקצה השני. זה לא רק כמותי. יש לי נטייה טבעית להיות בקצה מסוים. וכשאני צריך ללכת לקצה השני, זה נטייה הפוכה מהנטייה הטבעית שלי. אז המאמץ כאן הוא מאמץ אדיר, הוא לא מאמץ כמותי. זה לא אני נמצא במינוס 10, בוא נהיה פלוס 10, נגיע לאמצע. זה לא כמותי. אני נמצא במקום שבו הנפש שלי יותר מזדהה איתו. עכשיו אני צריך מקום, ללכת למקום שבו הנפש שלי פחות מזדהה איתו. המעבר לקצה השני הוא קשה ביותר. אז כאן בחומר שבמצב כזה, זה צריך להיות תהליכי. להגיד לאדם, אל תשים את הכסף אצלך, תשים את הכסף שאתה עובד עליו אצל אחרים. תגידו לי, זה נורמלי? אני שואל ברצינות. זה נורמלי דבר כזה? לא. אדם עבד, מוסר מינימלי, הבנה ראשונה, אני עבדתי, זה שלי, שלום על ישראל. עבדתי בזעת אפיך, תאכל לחם. אז זה זעת אפי. גמרנו. אז מה אומרים לאדם הקמצן? יש לך נטייה לקמצנות, לך תפזר. כמה לפזר עד כדי כך לא יישאר לך בכיס כלום? אני מגזים בכוונה. זה טבעי? לא להשאיר אצלי בכיס כלום? על מה שאני עבדתי בעשר כפות ידיי ואני צריך לפרנס את עצמי מתוך זה? ולהגיד שלא יישאר אצלך כלום? זה לא נורמלי לחלוטין. אז איך אפשר לעלות על הדעת שהרמב״ם אומר, לך לקצה הזה? זה לא סתם קצה כמותי, היית בקצה אחד, עכשיו בוא תעשה קצה שני. זה לא היית במים קרים, עכשיו לך למים חמים. זה לא ברמה הזאת בכלל. היית במשהו אתה, עכשיו בוא תהיה במשהו ההפך ממה שאתה. אפשר לעלות על הדעת שהרמב״ם אומר, את זה תעשה בבת אחת? יש אדם שמסוגל לעשות את זה בבת אחת? אז ברור שמה שהגר"א אומר הוא צודק. ברור שזה כנראה מה שהרמב״ם גם מתכוון. שאת המעבר אל הקצה השני צריך לעשות בצורה תהליכית, בצורה דרגתית. ולכן אין שום סתירה בין הרמב״ם לבין הרב. בבקשה. לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
אצל היהודים הדברים השליליים הם לא שורשיים. איך זה מסתדר עם הדעה הזאת?
נא להסביר את המושג הזה ונא להסביר מה התכוונת במושג סטיגמה.
אם הוא מגיע לחצי הדרך, אז הוא כבר מכיר את הדרך הזאת, היא לא מעבר, אז מה רוצה להמשיך לקצה?
לא הבנתי כלום מה אתה אומר. בוא נשאל מה שאתה שואל בצורה אחרת. איך להשתחרר מהסטיגמה שכשהתורה אומרת עלינו עם קשה עורף, זה מידה רעה. אולי עם קשה עורף זה מידה טובה. איך להשתחרר מההבנה שכשהמשנה אומרת בלי קפידת המשיכה חוצפה יסגה, זה תכונה רעה. אולי זו תכונה מצוינת שלי קפידת המשיכה. זה מה שאתה שואל? זה מה שאתה שואל. טוב, זה נושא אחר. אז לכן בואו נשתמש בתירוץ ותשובה לשאלתך, במילה זה סטיגמה. זה פרה לא קדושה, זה שטויות. זה חוסר העמקה וחוסר הבנה. אם אנחנו חושבים שזה שכתוב בתורה שאנחנו עם קשה עורף, וזה שכתוב בתורה שאנחנו עם קנאי, כי הכהנים הם קנאים, וכולנו יש לנו צד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואם אנחנו חושבים שזה שלילי שהגמרא אומרת עלינו ישראל עזים שבאומות, ואם אנחנו חושבים שזה שלילי שהתורה אומרת שאנחנו עם חוצפן, החוצפה הישראלית כידוע, אם אנחנו מבינים שכל זה שלילי, אז לא הבנו כלום. אז זה סטיגמה, אתה צודק. אין תכונות יותר נפלאות, אני אומר את זה בכוונה כדי לאזן את הדברים, מאשר התכונות שהזכרנו כרגע, שהושמו רק אצל עם ישראל, כי רק הוא יכול לגלות את נקודת הקודש הבאים, וזה כבר סוגיה אחרת שתיקח אותנו עד אחת למקום אחר לגמרי. לכן ודאי שזה סטיגמה ואתה צודק. טוב, לא יודע אם עניתי לך כל כך. בבקשה, מישהו רצה להעיר משהו? טוב, אז מתקדמים. לכן מה שהרמב״ם אומר, זה ודאי לא התהליך, אלא אלא מטרת הביניים. חשוב מאוד מאוד, הנקודה, ההערה הזאת היא מאוד חשובה, אולי כדאי רק לסיים את תורות הקודש, כי כאן נרוויח משהו עקרוני מאוד. אז אם כן, אז מה כן צריך לעשות? על ידי מה שחפצים במידות חסידות עליונות גדולות, מתגבר היצר הרע הרבה, ואדם מדלדל ברוחניותו. אז הוא נהיה דלדל, הוא מדלדל. הוא מגיע לדלות ועוד דלות, מדלדל. ועל כל פנים, מוציא כוח רב על מלחמת היצר הרע, שהיה יכול להשתמש בכוח זה להתעלות יותר ויותר. אז מה הפתרון? אז הפתרון זה לא לחפוץ במידות חסידות עליונות, אז התקדמנו כבר. הפתרון הוא להגיע לאמצע, דרך זה שאני מזהה באיזה קצה אני נמצא, ללכת לקצה השני כדי להגיע לאמצע, כשהדרך לעשות את זה היא בהדרגה. טוב, אבל הרב אומר עוד נקודה. על כן, כשאדם רוצה לתקן את עצמו, מידותיו, אין אדם צריך לחשוק לעלות במידות חסידות עליונות שלא בהדרגה. וכאן אומר הרב הגדרה, ואם נצא היום מהמפגש שלנו עם המעניין הזה, עשינו דבר גדול. כי אם להשתוקק, לעלות תמיד מעלה-מעלה, בדרך הדרגה. ומגמת פניו תהיה לעלות למדרגה היותר עליונה, חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. בואו נגיד את זה במילים יותר פשוטות. אדם צריך לצייר לעצמו בחיים שלו, מי ששמע את זה פעם, לא מזיק לשמוע את פעם. אדם צריך לצייר לעצמו בחיים שלו שני חיצים. גם בממד האישי, גם בממד הכלל ישראלי דרך אדם. הוא צריך לצייר לעצמו חץ גדול. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי? אברהם, יצחק ויעקב. לא, אין הכוונה שהוא צריך להיות גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב. אלא מתי, כמו שאברהם היה אברהם, מיצה את עצמו, הוציא עם הכוח לפועל את כל מה שהוא, וכן יצחק וכן יעקב, מתי אני סוף סוף אגיע למטרה שלה, צריך להגיע. אז חייב אדם לומר, מי, איזה אדם? כל אדם, והאם זה תלוי? לא, זה חייב, זה הכרחי. חייב אדם לומר, חייב אדם לצייר לעצמו חץ גדול, אני רוצה להגיע לשם. חייב. כי אם הוא לא יצייר לעצמו את האופק הזה, אז הוא יישאר קטן וקטנוני. מצד שני, אם הוא ינהל את החיים שלו באופן מעשי, על ידי החץ הזה, זה קטסטרופה, זה התמוטטות, זה לא תהליכי. הוא עכשיו נמצא פה, הוא נמצא בדרגה 3, הוא רוצה להגיע לדרגה 300, הוא בבת אחת מנסה לקפוץ 297 מדרגות, הוא יפול. חוץ מהחץ הגדול, שזה האופק, השאיפה, אדם צריך לצייר לעצמו חץ קטן. חץ קטן, כלומר, איך אני מתקדם מהשלב שבו אני נמצא לקומה הבאה. איך אני עולה משלוש לשלוש ורבע. אחד משלוש ורבע לשלוש וחצי. וכולי. ושני החיצים האלה, הם יוצרים איזה איזון פנימי באדם. שמצד אחד יש לו שאיפת גודל, מצד שלו יש לו דרך עקיונית, תהליכית, שהנפש יכולה להתמודד איתה ולקבל אותה. כל המתחים הנפשיים שנוצרים אצל בני אדם, גם בבתי מדרש דרך אגב, אנשים מגיעים ללחצים עצומים בלימוד תורה, זה בגלל ששני החיצים האלה, א', או שאדם צייר לעצמו חץ גדול ואין לו כלים, הוא נופל, או שאדם צייר לעצמו חץ קטן והוא מאוכזב, או שהוא צייר לעצמו שני חיצים והוא לא יודע מה היחס. אין יחס. שאלה גדולה. איך אדם מצד אחד יש לו אופק, ומצד שני, איך אנחנו מצד אחד מדברים ותחזן לנו שותפה של הרחמים, ומצד שני, מוצאים את עצמנו נאבקים מול האחים שלנו. שאלה מה שאמרו? איך מוצאים את היחס? זאת אומרת שאלה. איך אנחנו יוצאים את הפרופורציה הנכונה, בחץ גדול לחץ קטן, אבל לא בגלל הבעיה של הפרופורציה, לוותר על אחד מהחיצים. החץ הגדול, בואו נאמר ככה. החץ הגדול נקרא לימוד אמונה. החץ הקטן הוא נקרא לימוד מוסר והלכה. אני מגזים בכוונה, זה לא רק זה, אבל כדי לסדר את הרזו. לימוד אמונה נותן לנו אופק. המשבר של אנשים שלומדים אמונה, שמרגישים שהדברים רחוקים, גבוהים, עמוקים, תלושים, לא מציאותיים. אז לומדים מוסר והלכה קצת, כדי קצת להתחיל לגלות את זה במציאות. התסכול בלימוד מוסר והלכה, שאתה מרגיש זה מקומי, קטן, מצומצם, אתה לא מרגיש אופק. מה האמת? ששניהם נצרכים. האמונה תיתן את האופק, והמוסר והלכה ייתן את המציאות כרגע. זה לא נכון עד הסוף, כי גם אמונה נותן את המציאות כרגע, אבל רק כדי לסבר את האוזן. אז אם כן, ודאי אומר הרב שאנחנו צריכים, חייב אדם לומר, מתי הגיעו מעשה למעשה אבותי. חייב. דרך אגב, אמרנו פעם לשם השם משמואל, זה חידוש שהתחדש לי לא מזמן. חייב אדם לומר מתי, מה כתוב? יגיעו.
מעשה למעשה אבותי.
אבל מה הוא חייב לומר? מתי יגיעו?
להתייגע.
מה זה יגיעו?
להתייגע?
לא. לשון נגיעה. כשאני נוגע במשהו, אני לא שם עדיין. נגעתי. יש לי נקודת מגע, יש לי חיכוך. יש לי כבר נקודת מגע עם חתונה. התחלתי לצאת, התחלתי לתרגן על זה. עוד לא עמדתי תחת החופה. עוד אין לי 18 ילדים. אני נוגע. אז אומרים שמואל, חייב אדם לומר מתי יגיעו. זה רק לחדד. עד כמה החץ הגדול, גם הוא צריך להיות בפרופורציות. חייב אדם לומר מתי יגיעו, זה לא מתי אני אהיה מה שאני צריך להיות כמו אברהם אבינו, שהיה אברהם אבינו. לא שאני צריך את אברהם אבינו, אני צריך להיות אני. מתי תהיה לי נקודת מגע עם מה שהוא מאברהם אבינו? לא עם השלמות של אברהם אבינו. כלומר, בתוך החץ הגדול יש חץ קטן. לא יכול להיות חץ גדול בלי חץ קטן. חייב אדם לומר מתי יגיעו, זה חידוש יפה. מתי תהיה לי נגיעה, ומתי אני אהיה שם. מתי יהיה לי מגע. כך הוא מבין. אז רק אנחנו רואים שכבר במאמר הזה של חז"ל, רמוזים שני החיצים. אז אולי נקרא את זה בלשונו של הרב. על כן אין אדם צריך לחשוק לעלות במידות חסידות עליונות שלא בהדרגה, כי אם להשתוקק לעלות תמיד מעלה-מעלה בדרך הדרגה, מדרגות, וידוע, אני לא מבין בזה כל כך, אבל פעם קצת התעניינתי, ידוע שכשבונים מדרגות יש איזה זווית וגובה, הפרש בין מדרגות, כלומר אם אתה בונה מדרגה, שההפרש בינה לבין המדרגה הבאה הוא גבוה מדי, הוא תלול מדי, זה לא פשוט, זה גם לא חוקי דרך אגב לעשות את זה. גם מסוכן מבחינת בריאות הגוף, מבחינת הגב וכו', יש לזה משמעויות. יש לזה משמעויות, כלומר, יש עלייה במדרגות. יש מרחק הגיוני בין מדרגות. אז אם כן, כי אם נשתוקק לעלות תמיד מעלה-מעלה בדרך הדרגה, מצד שני, זה בצד הממשי המעשי, ומגמת פניו, המגמה, האופק, השאיפה, הגודל, לאן זה לוקח אותנו? רחוק. ומגמת פניו תהיה לעלות למדרגה יותר עליונה, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב. אומר הרע, ועל ידי קצת התגברות היצר הרע, שיש על ידי התשוקה הכללית, כלומר, החץ הגדול, השאיפה הזאת, הנגיעה הזאת, למרות שיש על ידי החץ קטן, המצב הזה יוצר עדיין איזה יצר הרע שבנפש אדם, מה אתה שואף לשם? מי אתה בכלל? נכון שאתה שואף רחוק, וזה לא עכשיו, ואתה לא מתחיל לממש את זה בפועל, או לא, אתה לא חושב שאתה שם, אבל עצם השאיפה שלך היא נראית לך מופרכת, נראית לך מוגזמת. זה כמו אחד בעל מכון מיר, מה השאיפה שלך? להיות ירא שמיים. אתה נראה קצת רחוק. להיות אידיאליסט, להיות ערכי, לא להיות פרטי, להיות כללי. זו שאיפה כללית, רחוקה, אני עדיין לא שם. תתחיל לצעוד לאט לאט, בסדר? אבל אפילו התשוקה הכללית הזאת יוצרת איזושהי התנגדות בנפש האדם שאומרת לך, מה אתה שואף לשאיפה? אתה בכלל לא... אתה לא בסקאלה בכלל. אז אף על פי... ועל ידי קצת התגברות היצר הרע, זה כבר קצת התגברות של יצר רע שיש על ידי התשוקה הכללית, כלומר, כאן יש איזו התעוררות בנפש שאומרת לך גם לגבי התשוקה הכללית שהיא מונעת על ידי, כלומר, היא יוצאת אל הפועל על ידי תשוקה קטנה. יש עדיין, יש איזו התעוררות של יצר הרע, מה מרגיע את זה? ועל ידי קצת התגברות היצר רע שיש על ידי התשוקה הכללית, שחושק לעלות בהדרגה למעלה גדולה, מתעוררת אצלו מידת הגבורה שבקדושה, צריך להגדיר כאן, נפלא הרב משתנה במידה הכי מתאימה. ואור החיים מביט בקרבו, והגבורה זה היחס. וזהו גיבור הכובש של עצמו. יש לו יצר בתשוקה גדולה, יש לו חץ קטן, עכשיו הוא יוצר בגבורה ופועל הצמצום את היחס. אז מתעוררת הגבורה. וככה החיים שלנו צריכים להתנהל. חץ גדול, חץ קטן ופרופורציות נכונות. בין בעמד האישי, המשפחתי, הלאומי, ואפילו הייתי אומר, גם בממדים הממשיים, המעשיים, למשל, אפילו בתחום הכלכלי. ניקח אולי דוגמה שהיא קרובה לחלק מהיושבים כאן. האדם רוצה להיות מסודר כלכלי. לא זה שאיפה מסוימת, צייר לעצמו איזשהו ציור. איך הוא רוצה לנהל את החשבון מבחינה כלכלית. אבל כל אחד מאיתנו, בפרט מהחלק היותר מבוגר שיושב כאן, אני יודע, שדברים כאלה זה תהליך. זה לא ביום אחד. אז מצד אחד יש לי שאיפה להגיע לאיזה רוגע כלכלי, איזה איזון כלכלי, איזה נורמלי כלכלי. מצד שני, אם אדם כל הזמן יישב את עצמו, כל חמש דקות, למה אני לא ידעתי שם? למה אני לא נורמלי? למה אני במינוס? למה אני זה? לא יגיע לעולם לרוגע שלו. אז הוא יודע שזה תהליכי, ימצא לעצמו חץ קטן. עכשיו אני עושה את זה, ועושה את זה, ועושה את זה, ועושה את זה. אדם רוצה לחסוך חיסכון 30,000 שקל. טוב, אין לו עכשיו 30,000 שקל, לשים בבנק. אז מה הוא עושה? פתח תוכנית, כל חודש שם 10 שקלים. נחלק את זה, אחרי איקס זמן, יצא 30,000 שקל. אז כרגע הוא שם חץ קטן. הוא מצד אחד מצליח לתפקד, מצד שני הוא מתחיל להתקרב לחץ הגדול. זה נכון בכל הרבדים, גם הרבדים הפרטיים והכלליים, וגם הרבדים הגשמיים והרוחניים. בכל התחומים העניין הדומה. אז זה רק השלמה לדבריו המפורסמים של הרמב״ם. שההפך, ההפך הוא הדרגתי. אבל יש כאן עוד נקודה שרמזנו לה מקודם. וכן כשנראה הוא מפזר. אז אם רגע נצמד לדוגמה, כי הדוגמה כאן היא חשובה. אז אם כן, אם אדם קמצן, הוא צריך לעשות הרבה פעולות, במשך הרבה זמן, עד שהוא יהיה פזרן, כדי שבסוף הוא יחזור לנדיבות. עכשיו, אם יש מצב הפוך, שאדם הוא פזרן מטבעו, נגיד ציור כזה, פזרן. האם הוא יצטרך לעשות את אותה פעולת הקילות ביחס לפזרנות, ללכת לקצה של הקילות, של הקמצנות, כמו שהוא עשה במקרה הקודם, שהוא היה קמצן, ועכשיו הוא צריך לעשות פעולת פיזור. מה היינו עונים לכאורה? כן, אומר הרמב״ם לא. התשובה היא לא. למה? וכן כשנראה הוא מפזר, נצווהו לעשות פעולות הקילות ולשנותן. אבל, כאן אבל גדול, לא ישנה פועל הקילות פעמים רבות כשנותו פועל הפיזור. למה? כי יש נטייה טבעית בעל האדם להיות קמצן. כלומר, כשאני אומר לך ללכת לקצה השני, א', נוסיף את הגרע בהדרגה, ב', תלוי מאיזה קצה לאיזה קצה. אם אתה נמצא בקצה הטבעי לך, אתה צריך לעשות הרבה פעולות. לקצה הלא טבעי לך, כדי להגיע לאמצע. אם אתה נמצא בקצה הלא טבעי לך, אתה צריך לעשות מעט פעולות, גם בכמות וגם באיכות, לקצה הטבעי לך, כי אם אתה תעשה הרבה פעולות לקצה הטבעי שלך, אתה תתקע בו ולא תחזור לאמצע. אני חושב שזה מאוד אמיתי הדבר הזה. מאוד אמיתי. הנה, בואו נקרא את כל הפסקה הזאת. וכן כשנראה הוא מפזר, נצווהו לעשות פעולות הקילות ולשנותן, אבל לא ישנה פה על הקילות פעמים רבות כשנותו פה על הפיזור. וזה החידוש הטוב, הדיוק הזה, הוא סדר הרפואה וסודה. והוא, ששוב האדם מן הפיזור לנדיבות, אם אדם הגיע לקצה הפיזור, ואז הוא חוזר אל האמצע לנדיבות, יותר קל ויותר קרוב לחזור מהפזרנות לנדיבות, מאשר משובו מן הקילות לנדיבות. מאשר לחזור מן הקמצנות אל הנדיבות. כי אדם מטיבו הוא קמצן. וכן שוב, וכן שוב, נעדר הרגשת ההנאה, נזהר וירחת. אדם שהוא אין לו תאוות, אין לו נטייה לתאוות, למותרות, לסיפוקים חומריים. הוא יותר ככה נעדר הרגש הנאה. התאוות החומריות פחות מדברות אליו. יותר קל ויותר לשוב לאמצע, כלומר, וכן שוב נעדר הרגשת ההנאה, שזה הקצה, להיות נזהר וירחת, שזה האמצע, יותר קל ויותר קרוב לשוב, משוב בעל התאוות, נזהר. כי אדם שהוא בעל תאווה, הוא שטוף בתאווה, וזה המצב הנורמלי בדרך כלל. ולזה, בגלל זה, נכפול על בעל התאוות פעולות העדר ההנאה, יותר משנכפול על נעדר הרגשות פעולת התאווה. כי הכל תלוי בנקודת המוצא הטבעית של האדם. הוא נחייב על רך הלבב, וכן אדם פחדן, נחייב אותו להיות קצת יותר אמיץ, למסור את עצמו לסכנות, כמובן בגבולות גזרה הגיוניים, הוא נחייב על רך הלבב מסירת עצמו לסכנות, יותר, כי בדרך כלל אדם הוא פחדן, הוא אוהב את עצמו, הוא שומר את עצמו, יותר משנחייב המוסר עצמו לסכנות, רכות הלבב. כי אם אנחנו נעשה אותו פחדן יתר על המידה, אז הוא יישאר בפחדנות שלו. ונרגיל הנבל ביתרון טוב הלבב, יותר משנרגיל, מי שיש לו יתרון לב טוב, בנבלה, זהו, סדר, רפואות, עמידות וזוכר. אז אם כאן אנחנו, מה בעצם אמרנו? נסכם את הדברים האלה פה, שאם אדם עושה פעולות אמצע, יהיו לו מידות אמצע. אם אדם לא עושה פעולות אמצע, יהיו לו מידות לא אמצעיות. והרי רובנו ככולנו לא עשינו מידות, לא עשינו פעולות אמצע, לכן אין לנו מידות אמצע. ומאלה אנחנו בקצה. איך מתקנים את הקצה? תשובה, עיקרון א', הולכים אל הקצה, אבל הוספנו לא בהדרגה. לא בבת אחת, אלא בהדרגה. חץ גדול, חץ קטן. נקודה שנייה, כשאמרנו שאם אתה נמצא בקצה אחד, לך לקצה השני, תלוי באיזה קצה אתה נמצא. אם אתה נמצא בקצה טבעי, לך, אז אל תעשה, אז תעשה פעולות רבות לקצה הלא טבעי לך. ואז תחזור לאמצע. אבל אם אתה נמצא בקצה הלא טבעי לך, תעשה פחות פעולות בקצה הטבעי לך, כי אז, כדי שתוכל להגיע לאמצע. ולזה העניין, לא היו החסידים, כלומר, בגלל שיש לאדם נטייה טבעית לקצה מסוים, ולזה העניין, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה ממוצעת ושווה. כלומר, יש, באמת, אומר הרמב״ם, כמו שהוא כותב בהלכות דעות, יש מידת החכמים ויש מידת החסידים. מידת החכמים זה להיות באמצע. מידת החסידים, לעולם זה לא להיות באמצע. למה לא? כי תמיד, אם אתה תהיה באמצע, תמיד יש איזושהי נטייה טבעית שתגרור אותך מהאמצע הזה. אז החסיד, הוא יודע לזהות בכל מידה. זה לא קשה לזהות. איזה נטייה טבעית עדיין קיימת בו, למרות שהוא הגיע כבר לאמצע, ותמיד הוא נוטה טיפה הפוך מהנטייה הטבעית. כלומר, גם אדם שהיה גאוותן, עבד על עצמו קשה, הגיע לשפל רוח, ואז חזר אל האמצע, אל הענווה, הצדיק יגיע ענוותן. החסיד, בגלל שהוא יודע שיש לו נטייה טבעית לגאווה, הוא תמיד יהיה ענוותן מינוס. הוא תמיד יהיה נוטה לשפל רוח. רק נקרא את לשונו. ולזה העניין לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה ממוצעת ושווה, גם כמטרה, כלומר לא רק יש לה ביניים, וזה החידוש כאן, גם כמטרה. אך היו נוטים מעט לצד היתר, שימו לב, כאן החשובה המילה מעט. אם בשלב הקודם אדם היה בקצה אחד, אז הוא הולך הרבה לקצה השני, עד שזה יתאזן. אבל אחרי שאדם כבר הגיע לאמצע, הוא לא צריך ללכת הרבה לקצה השני, הוא צריך ללכת מעט לקצה השני. אך היו נוטים מעט לצד היתר, או החסר, על דרך הסייג והשמירה ממה? ממה שהוא טבעי. לכן הדרך הרגילה היא דרך החכמי אומר רמב״ם דרך האמצע, אבל החסידים יודעים שזה מסוכן להיות באמצע, כי תמיד יש את הנטייה הטבעית לאחד הקצוות, אז נתינו מעט מן האמצע. מעט, לא הרבה. סוד גדול כאן. רצוני לומר על דרך המשל, שהיו נוטים מן הזהירות לצד היעדר הרגש ההנאה מעט. כלומר, חסידים, צדיק זה אדם שחי חיים בריאים, מלאים, נורמליים, לא מותריים ותאבתניים, ולא גם מצומצמים ועימניות וכדומה. חי חיים, דירנה, אישנה, כאילו הם מרחיבים דעתו של אדם, חיים רחבים, אם נשארים במילה של הרמב״ם, חיים נעים. מלבוש תלמיד חכם, נאה. דירה, נאה. המילה נאה היא מילה מאוד מעניינת, מילה מאוד חשובה. נאה. לא מפואר ולא מזולזל. נאה. תלמיד חכם, מלבושו נאה. נאה ונקי, אומר הרבה. דירה נאה, מרחיבה דעתו, לא מפוארת. נאה. אבל החסיד יודע, ונאה זה אמצע. אבל החסיד יודע שאם זה יהיה נאה, זה יכול מהר לגלוש למפואר. אז הוא יושב בדירה קצת פחות נאה. טיפה. דרך אגב, לא נברח יתר על המידה, אבל בכלל אסור לשכוח, אם ניקח את הדוגמה של דירה נאה, אסור לשכוח שהאדם הוא לא פרטי בעולם. האדם הוא כללי. וכהיות ואדם כללי, אז יש הלכה, נגיד, בלכות בית, שצריך להשאיר עמה על עמה לא מסויד. כלומר, צריך להשאיר משהו לא נאה בבית. עכשיו, לפי הרמב״ם היינו אומרים, צריך להשאיר משהו לא נאה בבית, כדי שאתה לא תסתה אלא הפאר. אבל זה חוץ מהעניין הפרטי, זה אין כללי. גם אם אתה, נגיד, אתה צדיק ואתה באמצע, ואין אצלך סכנה, שאתה תיתה לצד הטבעי, אבל עם ישראל עדיין יש לו איזה... העולם עדיין לא תוקן, אז אתה לא יכול להגיד, אני באמצע והעולם עדיין נוטה לקצה. העולם נוטה לקצה, אז תלך אתה לקצה השני. ולכן אולי ההלכה הזאת, סתם ככה, של השארת עמה על עמה, או נפסקה הלכה פחות מפורסמת משום מה, שצריך להשאיר קערה ריקה על השולחן, זכר לחורבן, או לתת פחות תבשיל, או אפר חתן, או שבירת כוס וכל הדוגמאות האלה, זה כדי לחנך אותנו שגם אם אנחנו כביכול באמצע, אבל הבריאה כבריאה עוד לא באמצע. היא באחד הקצוות ובדרך כלל החסרים. הקצה החסר. אז לך הקצה השני. תראה זה. רצוני לומר שהם נוטים מן הזהירות לצד הרגש הענה מעט. אולי יכול להיות שבתקופה חומרנית כל כך שבה אנחנו חיים, אדם באמת האידיאל היה שיחיה באמצע, חיים נעים, רחבים, אבל מצד שני, היות ואנחנו יודעים לאן זה יכול להוביל, אז קצת צמצום, טיפה. משהו קטן, אפילו סמלי, סימבולי. לצד היעדר הרגש הנאה מעט, ומן הגבורה, לצד מסירות נפש, בסכנות מעט, היות ואדם אוהב את עצמו, אז קצת יותר אומץ, ומטוב הלבב, לצד יתרון טוב הלבב מעט, ומן הענווה, לצד שפלות הרוח מעט, קדם וגאוותן, וכן בשאר העניינים, וזה העניין רמזו באומרם, לפנים משורת הדין. איזה יופי אחרי בהגדרה. יש דין, ויש לפנים משורת הדין. דין זה אמצע. לפנים משורת הדין זה קצת סטייה מהאמצע. לפני הדין. למה לא הדין? הרי הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם באמצע הדין. אז למה לא דין? אם אני הגעתי סוף סוף לאמצע, אז אני בדין טוב מאוד. נכון שאתה בדין, אבל יש לך מהר מאוד אפשרות לסטות לצד השני של הדין. אז טיפה לך לפנים משורת הדין, לפנים מהיושר של הדין, הדין הוא ישר, לך לפנים, לפני, משורת הדין, כדי לאזן את האחרים משורת הדין. זה הביטוי לפני משורת הדין. אבל אומר הרמב"ם, מה שעשו אותם החסידים, כלומר, אז מה אומר הרמב"ם, אם אנחנו מסכמים רגע, יוצא ככה, רבותיי, בואו נסכם עד לכאן, יוצא ככה, שאדם מצד האמת צריך להיות באמצע. אלא, יש שני מצבים שבהם הוא נוטה לקצה. או, אחד, זה אמצע, זה האידיאל. מתי אדם הולך לקצה? באחד משני מצבים. או שזה שלב ביניים, הוא נמצא בקצה אחד, הולך לקצה השני. אז או בשלב ביניים בחיים, שצריך לאזן קצה אחר, או שלב ביניים, או כשאדם נמצא כבר במטרה, והוא יודע שיש לו נטייה טבעית לקצה אחד, אז הוא סוטה מעט. אז או בשלב המטרה. ההבדל בין שלב הביניים למטרה ביחס לקצה, שבשלב הביניים זה הרבה, ובמטרה זה מעט. אומר הרמב"ם, אבל היה עוד סוג של חסידים. יש עוד סוג אחד, שהם הלכו לקצה הרבה, לא כשלב ביניים, ולא מעט, אלא עשו מזה שיטה. אמרו, השיטה שלנו בעבודת השם, זה ללכת לקצה כשיטה. זה האידיאל שלו. הסתקפות, סיגופים, טעניות. הדוגמה שהרמח"ל במצד השערים יוצא בחריפות נגדה. הדוגמאות האלה. היו כאלה חסידים. אולי מה שנהגו, אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים, ובקצת המקומות, וקצת אנשים מהן, גם כן מנטות אחר הקצה האחד בצום, בקום בלילות, והנחת אכילת בשר ושתיית יין, והרחקת אנשים, ולבוש הצמר והשיער, שזה חומר קשה, לא נעים, ושכונת הערים, והתבודד במדברות, וכו'. מה שעשו את זה, אם יש כאלה שעשו את זה כשיטה, חמור מאוד.
גם אם חסיד הרב?
כי זה הרבה, זה נטייה הרבה. לגור במערות, אדם נורמלי? אדם נורמלי לא גר במערות. כל המשפחות הכי טובות, לא נורמלי. אדם נורמלי לא גר במערה. אדם נורמלי גר בבית, הוא חייב לגור בבילה 18 וחצי חדרים על 17 קומות. בסדר. אבל הוא לא גר במערה. אדם נורמלי לא צריך ללכת עם בגדים בלויים או קשים. תלך עם כותנה, מה הבעיה? אתה לא צריך ללכת משי פשטן, אני יודע מה. כותנה, בסדר גמור. אדם צריך ללכת עם גרביים חורפיות בקיץ? למאן דאמר שהולך עם גרביים? לא, תלך עם גרביים יותר מוברור. הם הלכו לקצה, הם עשו איזה שיטה.
הוא מדבר פה על חסידים,
זה לא מגיע חסידים במובן של דרך, לכן הוא אומר שזה הדרך הרפואות. ומה שראינו אותם החסידים שנהגו ללכת לקצה זה כמטרת ביניים. הדרך הרפואות, הם היו בקצה אחד, עכשיו עוברים בקצה השני. אבל אז אם לא באמת עכשיו שיש איזושהי איתה, מה הבעיה היום? הבעיה היום שאתה רואה אנשים שהולכים לקצה ואתה עושה מזה אידיאל. הם נשארים שם, לא רק נשארים, הם עושים מזה מטרה, הם רוצים להישאר שם. לפעמים הרבנים שלהם אומרים להם להישאר שם. הרמח"ל לא עושה בחריפות במסילה הישרה על העניין הזה. לא עשו דבר מזה אלא על דרך הרפואות כמו שזכרנו. חס ושלום לעשות מזה הגיע. טוב, אחת.